האולפן ישראל בן צבי. יושב ראש ועד הישיבות הגאון רב חיים אהרון קאופמן פרסם ערב מכתב לבני הישיבות בשמו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין, הקורא לבני הישיבות שלא להשתתף בהפגנות ובשיח המתלהם ברחוב. בהוראת מרן ראש הישיבה התבקשתי להודיע כי באחרונה קמו אנשים בדברי מריבה על עולם התורה, נקראים בני הישיבות לא להיכנס עמהם בדברים בשום פנים ואופן, וחס וחלילה מלצאת לרחובה של עיר ולהשתתף בשום הפגנה, כך לשון המכתב. כתבנו מציין כי מחר צפויים שיבושים וחסימות צירים במסגרת יום מחאות נוסף של ארגוני השמאל נגד ממשלת הימין הלאומית. במשטרה נערכים בכוחות גדולים במספר מוקדים רב, והעבירו כי לא יאפשרו חסימות כבישים והפרות סדר. צפויה תהלוכת פרובוקציה של מפגיני שמאל סמוך לבני ברק. שוב חבר כנסת מהימין הותקף על ידי מפגיני שמאל. קבוצה של מפגינים מנה ערב מחבר הכנסת יולי אדלשטיין להיכנס למוזיאון בתל אביב. שום כוח בעולם לא ימנע או יעמוד בין יהודי לבין מורשתו, אמר אדלשטיין והוסיף, אותי לא מגרשים ועליי לא מאיימים באלימות. זה לא עבד לסובייטים, זה לא יעבוד גם עכשיו, דברי אדלשטיין. לתקשורת בסוריה מדווחים על תקיפה של בסיס מל"טים איראניים בדיר א-זור. במרכז המעקב הסורי לזכויות אדם נמסר כי נראו מטוסי קרב באזור. מפלגות האופוזיציה נעדרו מההצבעה על הקמת חקירה פרלמנטרית בנושא מחדל הנשק בחברה הערבית שהעלתה מפלגת רע"מ. יושב ראש המפלגה מנסור עבאס התייחס לנושא ואמר כי מפלגתו תשקול מעטה את ההצבעות שלה בכנסת עד לסוף המושב. הולכת רגל בת 30 נהרגה ערב מפגיעה של מכונית פרטית במועצה אזורית לב השרון. צוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותה ופינה את נהג הרכב בין ה-37 לבית חולים כשמצבו מוגדר קלת בינוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון. ביום שישי מונן חלקית והתחממות קלה נוספת, ובשבת קודש ברוב אזורי הארץ צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
FM 92.8 FM כל חי
בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
תמיד איתי קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדולי הדור מברכים.
אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך.
הביאו אור לביתם והביאו בעזרת השם ברכה וישועה לביתכם. תרמו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-4747 ותזכו בעזרת השם לישועות. 1-800-39-4747 ביום שלישי הקרוב, האירוע המרכזי של בין הזמנים עם כל חי וכל חי מיוזיק. אתה בחרתנו, אתם בוחרים את שירי המופע והזמר אברהם פריד מבצע אותם. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי וב בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר קלט טיקט או בטלפון כוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
לחיים לחיים.
נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא שינויים במערכות החיים, אבל לפני כן נודה למי שאיתנו באולפן, יוסף בן חיים, אוריה וולמן ושלמה פולק. אנשים אומרים, אם הוא רוצה להשתנות, כוח רצון והוא ישתנה. זה מה שצריך, כוח רצון. אם הוא ירצה, הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אנשים אומרים, החלק הקשה זו התחלה, לאחר מכן זה נעשה קל יותר. עוד טעות. אנשים אומרים שלא רוצים ששינוי יתבצע בן רגע, אבל כן רוצים מגמה ורוצים שתהליך בו אדם מתרומם ולא נופל. גם כן טעות. אנשים אומרים, אם אחרי התקדמות חוזרים לדפוסי התנהגות ישנים, סימן שהשינוי הוא לא אמיתי, גם זו טעות. כל הגישות שהזכרנו כעת הן לא נכונות, הן רעות, הן מעוותות. אנשים אומרים, בטעות רבה מאוד, אם אדם רוצה להשתנות הוא צריך כוח רצון והוא יוכל להשתנות. זו אשליה, זו טעות שיותר מדי העניקו משקל לכוח הרצון של האדם. בהחלט יכול להיות שבעבר גדולי עולם כשדיברו על כוח הרצון, אצלם היה ברור שכוח הרצון הכוונה היא כוח רצון ולעשות. אבל היום המושג כל כך התעוות ואנשים חושבים, אם אני אדמיין ויחלום מה שאני רוצה, מן הסתם אני אוכל להשיג את זה, אני רק צריך לרצות את זה. אם האדם ירצה, זה לא אומר שהוא ישיג מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא יקבע כמה האדם ישיג, והאדם בהחלט צריך להתאמץ, וכוח הרצון הוא לא כוח שיכול לחולל מהפכה באופן קיצוני, הוא בהחלט כוח גדול, הוא בהחלט כוח רציני, כוח בעל משקל, אבל לא כוח מכריע. אם האדם רוצה לעשות שינוי, הוא צריך ללמוד לעשות שינויים בהדרגתיות. אנשים שמשנים הרגלים רעים, הם עושים את זה על ידי ניסיון חוזר ונשנה. רצון חזק הוא דבר חשוב, אבל הוא לא העיקר. העיקר זו הנחישות, זו ההתמדה, זו הרצינות, זו היעילות, זה הכלים, הגישות הנכונות. איך יעלה האדם על המסלול הנכון, לעקור את הרע ולשפר, להתקדם, לנוע בהדרגתיות, שינויים אפילו קטנים. כוח הרצון של האדם הוא כוח חזק, נהדר, אבל לא מכריע. לא פעם אנשים חולמים שכוח אחד שרק נפעיל אותו ונוכל לעשות שינוי. זוהי מידת העצלות שמייצרת אשליות שמצליחה לגרום לאדם להגיע אל הייאוש. נקודה נוספת, אנשים אומרים החלק הקשה ביותר זו רק ההתחלה, לאחר מכן זה נעשה קל יותר ויותר. זוהי טעות, והיה אם שמוע תשמעו. ההתחלות קשות, לאחר מכן יהיה ערב, כך אומרים רבותינו, אבל ערב אין הכוונה היא שזה לא יהיה קשה, הכוונה היא שזה יהיה ערב עם משמעות, אבל זה עדיין יהיה קשה. הקושי הוא בהתחלה והקושי הוא בהמשך, הקושי הוא בהתמדה והקושי הוא לא רק בהתחלה. ועד הרבה, כל גדולי עולם שאותם אנחנו משבחים, אותם מעריצים, הם רוצים ללמוד על בסיס ההתנהלות שלהם, מחנכים את הילדים. זה בדיוק האנשים האלה שלמרות הקושי שבהמשך העשייה הם המשיכו להיות נחושים, מתמידים, רציניים, מאמינים בכוח ההתמדה ומעניקים משקל לכוח הרציפות, רצינות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא התלהבות חד פעמית, לא רק תחילת זמן להתלהב, אלא גם סוף זמן להמשיך ללמוד, להשקיע התמדה. החלק הקשה הוא לא רק השינוי, אלא גם ההתמדה, וזה לא פעם החלק הקשה ביותר. יותר קל להתחיל, יותר קשה להתמיד. והדברים לא נאמרים כדי לייאש, הפוך, כדי לעודד, כי כאשר האדם אחרי זמן רואה שעדיין קשה לו, הוא מגיע למסקנה, כנראה זה לא מתאים לי. טעות, אם זה קשה, זה לא אומר שזה לא מתאים. לא כל מה שקשה, זה לא מתאים. אם זה לא עובד, אם זה לא מסתדר, אם אין טעם בדבר, אם אין משמעות בדבר, אז אפשר לבדוק התאמה. אבל אם והיה וזה קשה, זה עדיין בסדר, גם הדברים האהובים והרצויים והנוחים לבני אדם הם עדיין קשים, לא קלים. אנשים שעובדים בעבודה שהם אוהבים, בכל אופן הם צריכים להתאמץ ולהשקיע, להתאמץ יום יום, נחישות והתמדה, גם בדברים שאוהבים. אם אוהבים משהו או מרגישים משמעות כלפיו, זה לא אומר שזה נעשה קל. ברגע שמחפשים את הקל, זו הטעות. ברגע שיודעים שיש קשה, ובכל אופן לוקחים את זה כחלק ממערך ההתקדמות וההחלטה והידיעה שכך הולך להיות, אז זה יהיה קל יותר. למה? לא בגלל שפחות קשה, אלא בגלל שיודעים להכיל ולהסתדר ולהתמודד עם מה שהוא קשה, ולא נבהלים מהקשה אלא אוהבים את הקשה. נקודה נוספת, הדרגתיות. הדרגתיות, התקדמות בהדרגתיות. יש הרגלים שאפשר לרכוש מהר יותר, אבל יש כאלה שלוקח זמן. ולכן, לדוגמה, הבעל אומר לאשתו שממחר הוא מתכוון לעזור יותר עם הילדים. האם זה אומר שזה יקרה? התשובה היא לא בהכרח. מדוע? מכיוון שהוא בהחלט כעת רוצה, אבל האם הרצון שלו הוא חזק יותר מאשר האופי והשגרה שהוא רגיל אליה כבר שנים רבות? התשובה היא הרצון חלש יותר מאשר האופי, ההרגלים והשגרה. ולכן אם הוא ירצה לעשות שינוי, זה תלוי בכמה גורמים. גורם אחד, בהחלט, להתחיל להחליט, לרצות, לדבר על השינוי, לנתח איך עושים את השינוי, להתחיל תהליכים, בהחלט. יחד עם זאת, מודעות, שאם והיה וכעת הבעל עושה מעשה שהוא למען אשתו, לדוגמה לעזור הבית עם הילדים, יכולה האישה לומר, סליחה? הוא בכלל לא עושה בשבילי, הוא עושה למענו, זה גם הבית שלו. הרבה אנשים אומרים את הטענה הזו, האישה על בעלה, הבעל על האישה, היא לא עושה בשבילי, היא עושה למען המשפחה, זה הילדים שלה, זו המשפחה שלה. כך אפשר לשמוע הרבה פעמים את בני הזוג שלא תולים את הבקשה שלהם בצורך שלהם, אלא תולים את הבקשה שלהם בצורך של המשפחה, הכלל, הציבור, לשם שמיים, כל מיני טענות שבהחלט הן הגיוניות, הן יפות, אבל במבחן היעילות, במבחן ההתקדמות, במבחן החיים, הטענות האלה לא רק שלא עובדות, הן גם יכולות להרוס. מדוע? האישה אומרת לבעל, אני רוצה יותר שתעזור לי עם הילדים. הוא אומר, בסדר, אני מוכן לעשות למענך. והיא כועסת, אומרת, סליחה? למעני? מה פתאום? זה למענך? זה למען המשפחה? זה הילדים שלך גם כן באותה מידה? נכון. מילים יפות. יעיל? לא. האם כאשר היא תגיד את זה לבעלה, בעלה יגיד לה, תודה רבה. הארת את עיניי, לא שמתי לב, לא הייתי מודע לזה שזה גם הילדים והמשפחה שלי, כעת אני אשים לב, ממחר אני אעשה שינוי. האם זו התגובה של הבעל? בוודאי שלא. אז מה כן תהיה תגובת הבעל? הוא יאמר, סליחה, אני נותן הרבה מעצמי, אני נותן מעצמי כל כך הרבה השקעה ומאמץ, אני עושה הרבה, אני מפרנס את הבית, אני עושה עוד דברים נוספים. כלומר, הוא לא רואה את הבקשה של אשתו כבקשה שהיא למען העניין, המטרה, הבית וכדומה, אלא כבקשה שלה. איך הוא מרשה לעצמו לראות כך את הדברים? התשובה היא כי הוא מבחינתו מרגיש, מבין, מנתח, שהוא עושה עוד הרבה דברים אחרים. אם ככה הוא לא מחויב לעשות עוד, כך זו בתפיסה שלו. הוגן, לא הוגן, צודק, לא צודק, זו לא המחלקה, זה לא הנושא, זה לא העניין. העניין הוא לא האם צודק או לא צודק, העניין הוא משהו אחר. לא האם צודק או לא צודק, אלא האם מה שהיא אומר זה יעיל או לא יעיל. אז צובחת האישה ואומרת, סליחה? שהוא לא יעשה מה שהוא אמור לעשות? למה? למה שאני אהיה מנוצלת והוא רק ירוויח מזה? התשובה היא, את לא חייבת להרגיש כפי שאת מרגישה. למה? אפשר בהחלט לבקש ממנו. רק במקום לתלות את הבקשה בצורכי הבית או לשם שמיים, נעשה את זה אחרת. נגיד לבעל, אני מבינה שאתה מתאמץ, עובד, עושה את הדברים שלך. יחד עם זאת, כן, אני זקוקה לעזרה בתחום א', ב', ג', וכן, הייתי רוצה לראות איך אפשר לעזור יותר. מבינה שזה לא קל, תגיד לי איך אפשר לעזור לך, לעזור לי. אבל כן, זה מה שהייתי רוצה. צובחת האישה ואומרת, סליחה, הוא לא עושה את זה למעני. אז נאמר לאישה, בעיניים שלך הוא לא עושה את זה למענך, אבל בעיניים שלו, כן, מכיוון שבעיניים שלו הוא כבר עושה מספיק למען הבית. אולי הוא טועה, אולי הוא לא צודק, אולי החלום הגדול שמישהו יעמיד אותו על הטעות שלו, אולי הוא באמת טועה. נראה, אבל זה לא משנה. מדוע? כי הוא לא מרגיש ככה, כי הוא לא מבין ככה, בניתוח החיים שלו, בניתוח העשייה שלו, בניתוח המאמצים שלו וההשקעה שלו והתמורה שהוא מקבל, הוא מרגיש שהוא עושה מספיק. ולכן, הגישה היא לא להגיע למקום של צדק, כי צדק הוא עניין שתלוי ברגשות. ואם והיה, והאדם עושה קצת למען האחר, אבל מתאמץ הרבה בשביל אותו קצת, ואחר עושה הרבה למענו, אבל מתאמץ קצת למען אותו הרבה, אז מי עושה יותר? מי שמתאמץ, או מי שעושה בכמות? האיכות הוא הכמות? זו לא שאלה תיאורטית, זו שאלה שפוגשים יום יום בני זוג. יום יום בני זוג יכולים להגיד אני עושה הרבה. במבחן המציאות, ההשוואה או התפקידים של בני זוג, אפשר אולי להגיד מה פתאום הוא לא עושה הרבה, אבל במאמצים מבחינתו הוא כן עושה הרבה. היות שכך, הוא מבחינתו כבר סיים את המטלות ואת העשייה שלו. לכן יש לבחון לא רק את העשייה בראי התוצאה שהוא מביא, אלא בראי המאמץ שהוא מרגיש שהוא עושה. אם ככה, יהיה יותר נכון ויותר יעיל לגשת באופן ענייני יותר. לגשת לבעל, האישה תאמר לבעלה, כמובן גם הפוך, במקרה אחר, הבעל יאמר לאשתו. האישה תאמר לבעלה, אני יודעת שאתה עושה ומתאמץ ומשקיע, יחד עם זאת, יש נושא שאני זקוקה בו עוד עזרה. לדוגמה, נושא הילדים וכדומה. וגם אם הבעל מחליט לעשות שינוי ואומר שבטח הוא מבין את הצורך והוא יעזור יותר, עדיין היה מומלץ לשאול את הבעל מה יכול לעזור לך לשמר את ההחלטה. כי צריך לזכור, ההחלטה של הבעל היא בהחלט נובעת מרצון טוב, מרצון כנה, נדיבות הלב. יחד עם זאת, הרצון הטוב, המוטיבציה הגבוהה, אין לה אפשרות להחזיק הרבה זמן מעמד. מדוע? כי השגרה, האופי, האדם חוזר לגודל הטבעי שלו, ולכן האישה הזו, אם תרצה להיות חכמה ויעילה למען עצמה, היא תשאל את בעלה, מה אפשר לעשות כדי לתגמל, כדי לייצב את השינוי, כדי לקבע את השינוי, מה אפשר לעשות? הוא יגיע הביתה, לעזור קצת עם הילדים, אז אתה רוצה שנכין לך ארוחה? משהו קטן? תרצה איזושהי עזרה מסוימת? מה אפשר לעשות כדי לעזור? למה זה חשוב? כי השינוי הוא נקודה אחת, אבל שימור השינוי זוהי נקודה אחרת. זה שאדם מחליט לעשות שינוי זה נהדר, אבל לשמר את השינוי זה עוד יותר קשה וזה עוד יותר נדרש, ולכן חשוב שלא רק יעשה השינוי, אלא ישמר השינוי על ידי תגמול חיובי. וגם אז יכול להיות שהבעל עושה שינוי למען אשתו, האם זה אומר שהשינוי שהוא עושה, הוא יחזיק מעמד גם אם הוא החליט לעשות שינוי, וגם אם הוא משמר את השינוי, האם השינוי יחזיק מעמד, גם זה לא מובטח. מדוע? מכיוון שעדיין יש תהליכים והדרגתיות, ועד שאדם מקבע בתוכו את השינוי, זה לוקח זמן. ולכן, אם והיה והוא חוזר לדפוס ישן, זה לא אומר שהוא לא רציני ולא אחראי, זה אומר שהוא בן אדם שגם אחרי שהוא החליט החלטה, הוא עדיין לא מספיק יעיל, ממוקד, מכוון, ענייני, אלא עדיין יש הרגלים ישנים, יש מעורבות רגשית, יש עדיין הרבה הגבלות. ולכן הטכניקה והגישה והרצון, יכול להיות שהכל בהחלט נכון וטוב, אבל זה עדיין לא חדר עמוק, זה עדיין לא עשה את השינוי, זה יכול לקחת כמה חודשים, פעמים אפילו שנה. ולכן כשדפוס ישן חוזר על עצמו, צריך להיזהר לא להפוך לביקורתי. גישה ביקורתית עלולה להכביד ולהקשות על הקשר. יש אנשים שאומרים, אם אני אעשה שינוי, זה לא מלב שלם, לכן לא כדאי לעשות. גם זו טעות. לא צריכים לחכות שהלב יהיה שלם כדי לעשות שינוי. אפשר בהקשר הזה לומר, אין לך לב שלם כמו לב שבור? לא, שלזה התכוון הרבה מקוצק, הוא התכוון מצד מידת הענבה, אבל כאן אפשר גם לומר את זה. האדם רוצה לעשות החלטה, אבל הוא אומר, אני עדיין לא שלם עם זה. לא צריכים לחכות להיות שלמים עם כל החלטה. אם מבינים את ההיגיון, אם מבינים את החשיבה, אם מבינים את המהלך, אם מבינים כמה זה חשוב, אם מבינים שזה נדרש, אם מבינים את העניין, אם כן, צריכים לבצע את ההחלטה. אם הלב הוא לא שלם, לא צריכים לחכות שהוא יהיה שלם. צריכים לעשות. הלב השלם יגיע אחרי העשייה, אחרי המעשים. אם משכו, הלבבות. אחרי שינו ההתנהגות, אז הלב יוכל להגיע. ולכן לא לצפות שהלב יהיה שלם. גם לב לא שלם יכול להתחיל לפעול, לעשות, ליזום. ועם הזמן גם שלמות הלב גם היא תגיע. וגם האדם, לדוגמה הבעל, שהוא אמר לאשתו שהוא יעשה את השינוי שהיא רוצה, והוא רואה שהוא לא מתמיד בו, חשוב שהוא יגיד לאשתו, אני רוצה לעשות, אני מתכוון לעשות, ייקח לי קצת זמן, לבטא את הרצון, את המוכנות, את ההבנה, כי זה ייתן תקווה לצד השני, שכן, יש כאן מי שמבין, מי שרוצה ומי שמוכן, אלא שיאמר הבעל, נכון שאני רוצה, רק אני רואה שמדי פעם אני חוזר את דפוסים ישנים, להודות, לדבר, להציף, כאשר האישה רואה שהבעל אומר, נכון שאני רוצה ואני לא לגמרי תמיד מצליח, אבל אני פעם אחר פעם מנסה לחזור לעצמי, אז האישה היא מתחזקת בתקווה ובהבנה שיש שותף לעשייה, להתקדמות, למשפחה. כל מה שדיברנו לא היה דווקא צורך של אישה מול בעלה, זה יכול להיות גם כן הפוך, הצורך של הבעל ביחס לאישה. לפני שנצא להפסקה, נזכיר למאזינים. במהלך השבוע ניתן לשלוח מיילים למייל האות E באנגלית, E 054-84-77-627 strudelgmail.com e054-84-77-627 strudelgmail.com וננסה להתייחס בעזרת השם אל השאלות במהלך התוכניות בעזרת השם. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן חוזרים אל שאלותיכם. בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם, הנפש בראי השקפת התורה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדולי הדור מברכים.
אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך.
הביאו אור לביתם, והביאו בעזרת השם ברכה וישועה לביתכם. תרמו עכשיו לקופת העיר, 1-800-39-4747, ותזכו בעזרת השם לישועות, 1-800-39-4747.
אסיה טראבל במבצע מטורף של הדקה ה-90, פסח בדובאי. מלון 5 כוכבים, פנסיון מלא, כשר למהדרין, כולל טיסות, כולל טיולים, רק ב-19,000 שקלים לזוג. מהרו, נותרו 30 חדרים אחרונים בלבד. להזמנות 03-777-6400, 03-777-6400.
לכל אמא חשוב שיהיה טוב לילדיה. שיהיה להם אוכל מזין, בדיוק כמו שהם אוהבים. היא תעשה הכל שיהיה להם את כל מה שהם צריכים. אך יש אמהות שזה לא בשליטתן. אין להן את האוכל הבסיסי להביא לילדיהן. הן רוצות, אך אין להן יכולת. לא נותנים להן להתמודד לבד. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילדים לא יישארו רעבים.
יד עזרה ושולמית.
את זה אתה לוקח פעמיים ביום במשך שבוע.
מה, בבוקר ובערב?
אפשר.
לפני האוכל או אחרי?
אחרי.
וזה קשר לפס? עזוב, הסתדרתי.
חברי מכבי, קושייה אחת חסכנו לכם. גם השנה יופיע סימון כשר לפסח על אריזות תרופות מרשם הנרכשות במכבי פארם. מכבי, סטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. הכיתוב כשר לפסח תשפ"ג יופיע על אריזות תרופות המרשם הכשרות לפסח בבתי המרקחת מכבי פארם.
ברשת מחסני חשמל, מחירים מטורפים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
תגיד, מתאים לך רכב טסלה יוקרתי?
כן.
ומשכורת חודשית של 10,000 שקלים?
נו, ברור.
ואם אני מוסיף לך לכל זה נופש חלומי לכל המשפחה?
אין סיכוי. דווקא יש סיכוי וענקי. מצטרפים עכשיו להגרלת כל הזכויות שמורות של עלי שיח ויכולים לזכות פי שלושה. חייגו, כוכבית 3324, כוכבית 3324.
ביום שלישי הקרוב, האירוע המרכזי של בין הזמנים עם קול חי וקול חי מיוזיק. אתה בחרתנו, לראשונה. אתם בוחרים את שירי המופע, והזמר אברהם פריד מבצע אותם. בהשתתפות אורחים ובליווי תזמורת בניהולו המוזיקלי של יובל סטופן. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי וב בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר קלט טיקט או בטלפון כוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
לחיים לחיים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. אנחנו נרצה להתחיל להתייחס בעזרת השם אל שאלותיכם. אנחנו נרצה להתייחס לשאלה ראשונה. שאלה ראשונה, שאלה חשובה, בנושא גישה לחרדה. שאלה נוספת, איך נתייחס לבן הרשע? כנראה הכוונה היא במה שקשור לליל הסדר. אז קודם כל לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה הראשונה, איזה גישה ישנה שהיא פתרון מהותי לחרדות, לפחדים? החזון איש באיגרות, הוא כותב, אין שעה שהאדם בעולם וכל משאלותיו בידו. תמיד האדם הוא בכמה ספקות לגבי העתיד שלו. והמציאות כך היא בנויה. באופן כזה שלא ידע האדם מה יהיה בעתיד שלו, העתיד הוא לא בטוח. מי שבטוח בעתיד שלו, אז העתיד שלו הוא לא יותר בטוח בגלל שבאמת הוא בטוח בעתיד שלו, כלומר לא הביטחון יוצר את העתיד הוודאי, אלא באמת האדם הוא לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד שלו. האדם יכול לייצר הרגשה של סבירות, הוא אומר לעצמו, סבירות שנוכל להסתדר, שנוכל להתמודד. כל מכה, הקדוש ברוך הוא נותן רפואה למכה. כל אתגר, הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתמודד עם האתגר. וכך עשה הקדוש ברוך הוא. העבודה היא לחיות במערכת של ספקות, חששות. ובכל אופן, להחליט, לבחור מעשה בגישה הנכונה ביותר, זה עולם הבחירה, לא עולם הגמול, עולם הבחירה. ולכן עשה הקדוש ברוך הוא, שאין לכל אדם מה שהוא רוצה, כדי שהוא יוכל להמשיך לרצות מה שאין לו, לייקר מה שיש לו. זו עבודה לדעת לרצות מה שאין לו ולהיות תלוי בקדוש ברוך הוא להתפלל. זו עבודה לייקר מה שיש והוא לקחת את זה כמובן מאליו. אין לכל אדם ביטחון בעתיד, כדי שיוכל ליצור לעצמו את הביטחון, דווקא על ידי זה שהוא לא מחפש ודאות, אלא תמיד חיים, היינו אומרים, חוסר ודאות, ובחירה בכל שלב של החיים שלו. אז מצד אחד, בוודאי, יעשה האדם את התוכניות שלו. יעשה תוכניות, יעשה שאיפות, ויבנה לעצמו מערכת חיים של איזו חכם הרואה את הנולד. אבל מצד שני, לדעת שהידיעה היא לא מושלמת, היא תמיד חסרה, וכך הוא בבחינת האיזון, אם אין אני למי לי, ומצד שני, כשאני לעצמי, מה אני? וכתוב בספרים חובת הלבבות ועוד, שככל שאדם הוא פחות מעסיק את עצמו ברדיפה אחרי הניסיון הברור לחפש מה יהיה בעתיד ואיך הוא 100% מסודר בעתיד, אלא הוא בוטח בהשם, שזו המחשבות בריאות בסגנון של מה אני יכול לעשות כעת, לא מי מבטיח לי שמחר יהיה מה שאני רוצה, אלא איך אני יכול לשפר את המצב כעת אם אין אני לי מי לי, מה כעת אפשר לעשות? לא, מי אמר ומי מבטיח ש100% יהיה טוב מחר מחרתיים בדיוק מה שאני רוצה? זו הגישה שהאדם צריך לבנות אותה לחיות, זה המחשבות. יום יום האדם אמור לחשוב בסגדון הזה, וכך הוא מפיק את המירב, איך הוא מתכנן את המחר, אבל עד גבול מסוים. למה? כי מצד אחד לא עליך המלאכה לגמור, ומצד שני אתה בן חורין להיבטל ממנה. הניסיון לחפש 100% ידיעה מה יהיה מחר, הוא מייצר חוסר ודאות וגם חוסר ביטחון בהווה. הניסיון להתרכז בכוח הבחירה ולחזק את הקשר עם בורא עולם, להתרכז מה אפשר לעשות בכל שלב בחיים, הוא זה שמייצר את הביטחון, לא האשליה שאני יודע בדיוק מה יהיה מחר, כי הניסיון לחפש את הוודאות מחר הוא זה שגורם חרדה היום. כל עוד אין לאדם ודאות 100% שמחר יהיה טוב, אז היום הוא לחוץ, היום הוא עצבני. יש כאן ציפייה לא בריאה, לא נכונה. אז ככל שהאדם יודע להרפות מהניסיון לבדוק בצורה מדויקת מה יהיה מחר, הוא יהיה יותר רגוע בהווה. אפשר לשאוף, אבל לא לצפות לדיוק, אלא להגיד אני שואף, והתוצאה היא תהיה אצל האדם בגישה של הרפאיה. מצד אחד הוא שואף, הוא עושה, אבל לא לחוץ, וכך לא תהיה חרדה. ומכאן ניגש אל השאלה השנייה בנושא הבן הרשע. בן הרשע בליל הסדר, בליל הפסח יש הרבה מצוות. 4 כוסות, כרפס, מי מלח, חרוסת, מצה מרור, אבל העיקר הוא סיפור יציאת מצרים. ומי הוא החפצה של המצווה במצווה הזו? בנך, בן בנך. ובדיוק כמו שמחבבים את האתרוג והלולב והתפילין, כך יש לחבב. יש לנשק את הילדים, ולכן מקדים כנגד 4 בנים דיברה תורה, כי כל בן הוא חפצה של מצווה. שנהפוך אותו לגבר, על ידי שנתייחס אליו כראוי, נהפוך אותו לאדם חשוב, ואת הילד, את הילדם. וכמו שמנשקים את האתרוג ואת דפנות הסוכה, כך יש להחשיב את 4 הבנים. אומר רבן איש חי, בבנייהו יבמות, רעיון נפלא. מנשה המלך הוא שפך הרבה דם. אחד ההרוגים היה סבא שלו, ישעיהו הנביא. אבי אמו, כך מופיע בירושלמי סנהדרין. מנשה הכביד בשאלות וקושיות שלא הבין על הסבא שלו, ישעיהו הנביא. לדוגמה הוא שאל, איך אתה ישעיהו הנביא אומר וארא את השם, הרי התורה אומרת כי לא יראני האדם וחי. משה רבינו אמר שהקדוש ברוך הוא לא ייקח שוחד, ואמר הנביא ישעיהו, הקדוש ברוך הוא נושא פנים לעם ישראל, ולכן רצה להרוג אותו. אשר ראה ישעיהו שהוא מצב סכנה, הוא אמר שם משמות הקודש, והוא נבלע בתוך עץ ארז. מנשה לא נבהל מהשמות הקדושים, הוא לקח מסור והתחיל לחתוך את האילן. איפה הוא ידע, איפה המקום של ישעיהו? כתוב בירושלמי. הציצית של ישעיהו נשארה מחוץ לארז, וכך ידע מנשה איכן הוא נמצא ואיך להרוג אותו. הוא חתך בפה של ישעיהו הנביא, וכך נהרג הנביא. אמור חזל, זה היה עונש על מה שהוא אמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. וצדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עליהם כחוד השערה. וכשה הבן איש חי, אם אמר שם משם השם, אם הוא אמר את שמות השם, כל זה למה? כדי להיכנס ולהיבלע אל תוך עץ הארז, אז לכאורה, איפה הבעיה? הוא יכל גם להכניס את הציצית שלו גם כן בתוך העץ הארז. מדוע הציצית שלו יצא החוצה? מנשה המלך מצא את הסבא כי הציצית יצא. מדוע? אומר רבן איש חי, 4 כנפות הציצית הם כנגד 4 בנים שדיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. יש כאן 8 חוטים. בכל ציצית יש 8 חוטים. 5 קשרים בכל כנף. אז אם בכל כנף יש 8 חוטים, וחמישה קשרים ביחד זה 13. 13 בגימטריה, 1. ויש 4 כנפות הבגד כנגד 4 בנים. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד אינו יודע לשאול. כנגדם 4 כנפות. חכם, תם, ציציות קדמיות. רשע אינו יודע לשאול, ציציות אחוריות. בקריאת שמה אנחנו אוספים ומקבצים את 4 ציציות מ4 כנפות התלית, ועושים את זה כשאומרים וקירבתנו מלכנו לשמך הגדול. מ4 כנפות הארץ. מלקטים את הילדים, כל סוגי הילדים, כל אחד מכיוון אחר. כל אחד עם האופי שלו, חנוך הנער על פי דרכו. וכך גם הקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו מ4 כנפות הארץ, מכל קצווי תבל. גם אנחנו אוספים לא רק את הציציות הקדמיות, אלא גם את האחוריות, כל 4 ילדים. ובכל כנף יש 8 חוטים ו5 קשרים ביחד, 13 בגימטרי 1. כל כנף זה בין 1 ועוד 13 כפול 4, ארבע ציציות, 52, 52 בגימטריה בן, אחד בן חכם, אחד בן רשע. פעמים לא מדובר על ארבע בנים, אלא על בן אחד, עם ארבעה מצבי רוח שונים. פעמים הוא החכם, פעמים הוא התם, פעמים אינו יודע לשאול, פעמים הרשע, ובכל אופן תמיד צריכים לקרב אותו. בתחילה לוקחים את כל הציציות ביד שמאל, כך עושים בהתחלה כשלוקחים את הציצית בברכה לפני קריאת שמה, ולמה? כי צריכים להשתמש בשמאל דוחה מדי דין מדי פעם, אבל אז לזכור הפרשה השלישית של קריאת שמה, הציציות כולן ביד ימין, ומנשקים אותן בבית עמוק. מנשה אומר לסבא, למה אתה אומר על הרשעים בתוך עם תמי שפתיים? צריכים לנשק את הבנים לא לגנות אותם, לכן דווקא הציצית של ישעיהו נשארה מחוץ לעץ ארז, כי היא סמל הבן הרשע. על תמי שפתיים, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אז זה כעס מנשה. ולכן מתחילים באל הסדר, ברוך המקום ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כל אחד עם הבנים שלו. אז בהחלט צריכים להתייחס לבנים, ויש שאלות, כל מיני שאלות לילדים, אבל למה? ולמה עושים באופן כזה? ולמה באופן אחר? ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה. ואז מה צריכים ההורים לעשות בהקשר הזה? איך להתייחס לשאלות? להתייחס? כמה להתייחס? או להגיד לא, לא שואלים. מה עושים? איך אנחנו מתנהלים? התשובה היא, צריכים לזכור, טוב שילד שואל את ההורים שאלות. טוב שהוא מדבר. טוב שהוא מדבר על מה שמטריד ומה שמפריע אותו. מדוע? מכיוון שכשהוא מדבר, לפחות משהו אחד טוב קורה. הוא לא מתבשל עם עצמו, עם המחשבות שלו, עם הרגשות שלו, עם התחושות שלו, עם המסקנות שלו. הוא לא מתעסק יותר מדי עם עצמו, כי כאשר הוא מתעסק עם עצמו יותר מדי, זו הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה שהוא מתעסק עם עצמו, הוא מתבשל עם עצמו. צריכים לשמוע את השאלות. וככל שהשאלה היא מטריסה, והיא קשה, והיא לא נעימה, וזה קשה, וזה לא קל, אבל צריכים ההורים כמה שאפשר לשמור על קור רוח. אם צריך להתאמן על זה לפני כן, לשמור על קור רוח. מה הכוונה? צריכים לשמור על קור רוח, לא להיבעל מהשאלה. כי ככל שנבעלים מהשאלה, אנחנו כמו מראים מסר לילד, השאלה שלך היא מבהילה, היא מפחידה, היא מסוכנת. אנחנו צריכים לזכור. מסרים אצל הילדים, הם לא נקלטים רק על בסיס מה שנאמר בפה. לא רק הפה הוא מעביר מסר, אלא גם האווירה סביב הדו-שיח מעביר את המסר. ולכן יכול לצעוק ולהרים את הטון ולהסביר את האמת. אבל מה הילד מרגיש? חרדה, פחד, לחץ. אם כן, השאלה היא באמת מסוכנת. השאלה היא באמת מאיימת. נשאל בסוף את הילד, תגיד לי מה אבא שלך אמר? מה אמא שלך אמרה? הוא יגיד, האמת, אני לא לגמרי זוכר. בעלה, לחץ. הוא לא לגמרי יזכור את כל מה שנאמר. הוא אפילו אמר, האמת, לא הייתה להם תשובה. אבל אם נשמע את ההקלטה של מה שהיה שם, אז נוריד קצת את הטון, כי היה טון גבוה, אבל נשמע את ההקלטה, מה נשמע? מילים יפות, מילים תוכן נהדר, חד, חריף, ברור, נפלא. כל הכבוד למסר שיש להורים. הבעיה היא שהם יותר מדי התרגשו, יותר מדי בלחץ, והלחץ המרובה הזה הוא גרם לילד להבין משהו אחר. יש כאן בעלה, יש כאן לחץ. אז מה יעשו ההורים? להתאמן. להתאמן על קור רוח, להתאמן על כך שכן, אני שומע את ההורים, את הילדים, שהם מתלוננים, והם מספרים, ואומרים כמה קשה להם, וכמה לא הוגן, ויש להם תלונה על התנהלות אחת או התנהלות אחרת בתוך מערכת התורה והמצוות. מה אנחנו עושים? שומעים, מאזינים, נושמים אוויר, ולאחר מכן, מנסים כמה שיותר לענות ברוגע. ככל שנענה ברוגע, אפילו תוכן פחות טוב, המסר יופנם יותר טוב. ככל שנענה תוכן טוב, אבל בלחץ ובעלם, התוכן ייבלה בתוך החרדה שהיא מייצרת את המסקנה. אצל הילד של ההורים אין תשובה. ולכן יש תשובות. רוגע, שלווה, נינוחות, ככה ילד מבין, אין בעלה משאלה. אז כנראה שאין שאלה, כי אם לא נבהלים מהשאלה, אז אין שאלה. הילד זוכר את ההרגשה, לאו דווקא את התוכן. אז צריכים להביא תוכן טוב, אבל לא רק תוכן, גם ודאות, שלווה ואווירה, שאומרת שום שאלה לא מטרידה, כי האמת היא ברורה. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן שוב נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. לחוצים מהכלים הרבים לאחר הסדר? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל, כשר לפסח למהדרין. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אחי עבר תונה חזיתית, עבר במסעית, בעבודה, מצבו היה גרוע מאוד, הגיע לבית חונים, הוא לא זז, לא דיבר. ואני הרגע שיטוס משהו בנחל, שאחר כך, ברוך השם הוא קר, הוא יש הרבה יותר.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
את זה אתה לוקח פעמיים ביום במשך שבוע.
מה, בבוקר ובערב?
אפשר.
לפני האוכל או אחרי?
אחרי.
וזה קשר לפס? עזוב, הסתדרתי.
חברי מכבי, קושייה אחת חסכנו לכם. גם השנה יופיע סימון קשר לפסח על אריזות תרופות מרשם הנרכשות במכבי פארם. מכבי, סטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. הכיתוב קשר לפסח תשפ"ג יופיע על אריזות תרופות המרשם הקשרות לפסח בבתי המרקחת מכבי פארם.
ברשת מחסני חשמל, מחירים מטורפים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
ביום שלישי הקרוב, האירוע המרכזי של בין הזמנים עם קול חי וקול חי מיוזיק. אתה בחרתנו, אתם בוחרים את שירי המופע והזמר אברהם פריד מבצע אותם. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי וב בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר קלט טיקט או בטלפון כוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
לחיים לחיים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם. וחזרנו אליכם, התחיל להתייחס בעזרת השם לעוד שאלות. שאלה חשובה בנושא התמכרויות. אדם שהוא סובל מהתמכרויות, האם יש זמן מסוים שבו הוא יכול לחזור באיזון לנושא שאליו הוא התמכר? נגיד, אדם שסובל מהתמכרויות מסיגריות, האם יום אחד, עוד שנתיים, שלוש, חמש, עשרה, שנים הוא יכול לחזור לזה? התשובה היא עקרונית לא. עקרונית להתמכרויות אי אפשר לחזור, אין הרבה סיכוי לחזור, לא נכון לחזור, ולמה? מכיוון שכל דבר קטן בהקשר הזה של ההתמכרות, שיכול להזכיר לאדם את החוויה של ההתמכרות, החוויה החזקה שהייתה אז, היא מסוכנת, היא מאיימת, כי כל משהו קטן בהקשר הזה יכול לעורר משהו גדול. צריך להסתכל על התמכרות כתמיד התמכרות רדומה. יש כאן משהו שהוא בהרדמה. יש כאן, ההתמכרות היא בהרדמה, ובקלות אפשר להעיר אותה. לכן, אחד מהדברים שמהותיים בנושא ההתגברות על ההתמכרות זה לראות את החיים שלנו בלי אותו נושא. הסיגריה, האכילה, המופרזת, הטלפון, כלומר צריכים לראות את החיים שלנו בלי אותו עניין, אם והיה, ואנחנו רוצים לצאת מאותו מקום, אנחנו צריכים להיפרד מהדבר הזה. לכן התהליך הוא מורכב משניים. הוא תהליך שהוא מורכב גם מההיפרדות, היפרדות מהנושא, וגם יש היבט קצת יותר שורשי. ההיבט היותר שורשי, לא לחינם האדם, הוא סובל מהתמכרות. מדוע הוא סובל מהתמכרות? כנראה שרגשות שהוא לא מצליח להתמודד איתם, כמו רגשות אשמה, אכזבה, תסכול, נקמה, קנאה, שנאה, עוינות, שעמום, כל מיני רגשות לא נעימים. היות והוא סובל מהרגשות האלה, הוא מנסה לברוח מהם. הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול להתמודד, הוא לא יכול לפתור את בעיית הרגשות האלה. מה הוא עושה? הוא בורח למקום אחר. לאיפה? הוא בורח לאותה התמכרות, מה שגורם בהתחלה הרגשה טובה. אבל עם הזמן הוא יותר מדי מתיידד עם אותה התמכרות, והופך את ההתמכרות לחלק מהותי מהחיים שלו, ובהתחלה זה נראה נחמד, נעים וטוב, אבל עם הזמן יתברר שאדם מאבד הרבה זמן, מרץ, אנרגיה, אולי אפילו את החיים שלו בבית מסוים. למה? בגלל ההתמכרות. ולכן צריכים גם לפתור את השורש. נכון שאדם מדי להתמודד עם רגשות, תחושות, אבל מצד שני יזכור, זה לא רק זה, מדוע? כי אחרי שההתמכרות היא כבר חלק מההתמכרות בחיים של האדם, היא כבר מקבלת חיים בפני עצמם. יש לה התמכרות ערך בפני עצמו. כלומר, חיים בפני עצמם כבר לא תלויים בשורש, ולכן לא תמיד עוזר להגיד, בוא נלך אל השורש. לא רק השורש, הסימפטום, ההתנהגות, התגובה, התוצאה, היא כבר בעלת ערך וחיים בפני עצמם. ולכן לא בקלות יוכל האדם להיפטר מזה, וצריך גם לפתור את השורש, אבל גם לפתור את התוצאה. התוצאה היא התניה. התניה היא התמכרות. התניה, התמכרות היא התניה חמורה, שבה האדם הוא מרגיש ומגיע למסקנה. הרגשה שחומר מסוים, עניין מסוים, מאכל מסוים, דבר מסוים, יגרום לי להרגיש טוב, ובעקבות זה אני עושה את זה. וזהו, אין הטלת ספק, זה מעלה, תהליך אוטומטי מהיר, שהגמילה היא דורשת תהליך שהוא קשה, שהוא כבד, ולפעמים בתהליכי הגמילה של אדם מהתמכרות יש כעסים, תסכולים, מחזבות, כמו דוגמה בן אדם, שהוא היה אוכל שנים רבות, אוכל לא בריא, והוא כבר סובל מעודף שומן, עכשיו הוא רוצה להתחיל לאכול בריא. בהתחלה, בשבוע, שבועיים הראשונים, יהיו לו כאבי ראש. הגוף כעת עושה שינוי, אדם רוצה להיגמל מקפה, יהיו לו כאבי ראש, זה לא בבת אחת. כמה שבועות, לפעמים כמה ימים, לפעמים כמה שבועות, יהיו לו כאבים. מדוע? מכיוון שהגוף כעת עושה שינוי. האם זה עדות לכך שאדם עושה טעות? לא, הוא עושה דבר נפלא, הוא עושה דבר טוב. אבל ההרגשה הקשה היא בעקבות השינוי. כך גם כן האדם שמנסה להיגמל מהתמכרות. שאלה נוספת, באדם שסובל ממצב רוח מדוכדך, איך הוא יכול לצאת מהמקום הזה, מהגישות? התשובה היא, אדם שסובל מדיכאון, סף דיכאון, מצב רוח מדוכדך, הוא ימצא את עצמו, או ימצא את מרבית הפעולות שהוא עושה, מבצע במהלך היום, הוא עושה אותם כי הוא צריך, לא כי הוא רוצה. בעצם החיים שלו זה צריך אחד גדול. הוא צריך לקום בבוקר, הוא צריך להיות נחמד, הוא צריך לנהל שולחן שבת, הוא צריך לעבוד, הוא צריך ללמוד, הוא צריך. כשאדם חי חיים שהכל צריך, צורך, זה מתכון הרסני לנפש. אדם שמתנהל רק באופן כזה, זה דבר שהוא רע. דבר שהוא שלילי. דבר שהוא פוגע בשגרה של האדם. מדוע? מכיוון שהשגרה של האדם בנויה לא רק מחובת האיברים, אלא גם חובת הלבבות, ונסביר. כשאדם חי, חיים רק של צריך, אז אין רגש. הגאון רבי איזיק שר, לקט שיחות מוסר, מאמר פיתוח כוח האהבה. הוא אומר, יש חיים של האדם, חיים המעשים, להניח תפילין, לקיים מצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, שבת, כל מיני מצוות שאדם צריך לעשות, וזה נפלא, וזה נהדר, וכך צריך לעשות. אבל אם אין לאדם את הרגשות, סבירות רבה שהמעשים לא יימשכו הרבה זמן. האדם הוא לא רק צריך לרצות לקיים את מצוות חובת הלבות, זה פשוט צורך. אבל אי אפשר להישאר רק עם צורך, כי צורך כבר מייצר בסוף מצב רוח מדוכדך, אלא צריכים גם וגם. גם צורך וגם רגש. חיים נטולי רגש הם חיים שלא מאפשרים לאדם לחיות חיי תורה ומצוות באופן מושלם ותקין, שאם אין רגש, אז איך יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, מתוך שמחת הלב, מתוך התלהבות, מתוך רצון? המציאות של רצון שמחה היא רחוקה ממנו. אז אין הכוונה שאדם ירדוף אחרי ההנאות ולעשות רק מה שהוא רוצה. הכוונה היא להשאיר מקום גם עבור הרוצה, כאשר המטרה היא בסופו של דבר להביא לכך שגם הדברים שאדם עושה, כי הוא צריך, הוא יחפש את הרוצה שבה צריך את ההנאה ואת החוויה ואת הנעימות ואת המשמעות שבתוך הצריך. כלומר, הוא לא יחווה רק את המחויבות, גם את הרוצה, גם את ההרגשה. אם נבקש מאדם מצב רוח מדוכדך לעשות רשימה, של פעילויות, מעשים, התנהגויות שהוא עושה מהלך היום, נשים לב שרובן ככולן מבוססות על צריך, לא על רוצה. אז זו הנקודה הראשונה והמהותית שצריכים לעשות בשינוי, להתחיל לשלב את הרוצה בחיים, לערוך רשימה של פעילויות שיכולות לגרום לאדם תחושה חיובית ולשלב אותן במהלך היום שלו. לא מדובר בהכרח רק בפעולות מורכבות שדורשות השקעה ניכרת, עד רבה. מוטב, טוב יותר שיהיו פעולות שהן פשוטות יותר, שלא דורשות הרבה מאמץ, וכך יוכל האדם לשלב אותן בקלות רבה בין כל המשימות שמוטלות עליו במהלך שגרת היום-יום. לדוגמה, ביקור אצל חברים, משפחה, פעילות גופנית, קריאת ספר, התעסקות בתחביב מסוים. זה לא פשוט עבור אדם שמצבו מדוכדך לקום ולעשות מעשה מתוך רצון. סביר גם שהוא יתקשה להתחיל לפעול. הרי הסיבה לכך שהוא נמנע מלעשות את כל המעשים הטובים האלה, זו לא סגפנות, אלא מתוך חוסר אמון בכך שיכול להיות טוב. לכן במקרים רבים, התחושה של האדם מדוכדך תהיה דווקא שהוא לא מעוניין בכל הפעילויות האלה. ובכל זאת, חשוב לבצע את הפעילויות החיוביות גם ממקום מעולה. צריכים לזכור שהחלק שלא רוצה לעשות אותנו הוא החלק הלא בריא שבנפש. החלק שכבר פיתח תפיסה מעוותת, שעל פי התפיסה הזו אין סיכוי לחיות חיים טובים יותר. כך הוא מרגיש. הוא מרגיש שאין חיים שאפשר לחוות. חוויות חיוביות, לכן צריך לקבוע זמן לביצוע של פעילויות חיוביות ולהקפיד עליהם גם אם לא מרגישים משיכה או נטייה או רצון לעשות אותם, אלא צריכים לעשות ועם הזמן יגיעו הרגשות. לא להכביד, 5 דקות ביום, 10 דקות ביום, כמה דקות, לא הרבה, אבל כן, שיהיה. חשוב לבצע. גם אם זה מקום מאולץ, עם העשייה, עם הזמן, תגיע גם הרגשה. לא הרבה זמן, קצת זמן כמו שאמרנו. צריכים להבין שהתפיסה הזו שעדיין אימץ לעצמו, מהווה מעין מחסום שמונע מאדם להרגיש את הרצון, והחשק לבצע את הפעילויות החיוביות האלה. אבל ברגע בו המחסום הזה, הוא ייפרץ, אז הוא יוכל לשוב ולחוות את החוויות החיוביות. גם אם כעת הוא לא יכול לדמיין את זה. כתוב באבות רבי נתן רעיון נפלא. איוב נתן מים ולחם לאכול לעוברים ושווים, מי שצריך, מי שדופק בדלת, מי שהוא עני. אברהם אבינו נותן בשר ויין. וכתוב באבות רבי נתן שאברהם אבינו עשה יותר מכפול ממה שעשה איוב. ולמה? למה? כתוב בספרים רעיון נהדר, איוב נתן לרעב מה שהוא מבקש, לחם ומים. הוא רעב וצמא, אז הוא יקבל לחם ומים. אבל אברהם אבינו נתן לעני מה שהוא מבקש, לחם ומים, אבל הוא נתן לו גם משהו נוסף. לא רק לחם ומים, אלא גם לב חדש, נותן לו הפתעה, בשר ויין. ולמה? כדי שירגיש שאני חוויה. חוויה מכוננת, הוא לא אמור להיות מסכן. הוא לא אמור ללכת מבית לבית עם מחשבות בראש שלו שאומרות כמה רע לי, כמה אני מקופח, כמה אני סובל, כמה אני צדיק ורע לו. כי ריבוי המחשבות האלה יוצרות אצל האדם תחושה ומסקנה שאומרת זה החיים, זו המציאות, והאדם רואה את המציאות כפי זווית הראייה שלו, וזווית הראייה שלו בנויה על בסיס מה שהוא מרגיש. אלא רוצה אברהם אבינו לתת לו לא רק מה שהוא מבקש, לחם ומים, אלא לחשוב בכיוון חיובי. לכן אצל איוב הוא מקבל מה שהוא ביקש, לחם ומים. הוא לא משנה גישה הפוך, אומר העולם רע, הנה קיבלתי לחם ומים, אבל זהו, אי אפשר לצפות ליותר מזה. רק את זה הוא מקבל. את זה הוא מקבל, כי את זה הוא ביקש. אבל אברהם אבינו אומר, רגע, בוא נשנה גישה, לעשות לכם לב חדש, רוח חדשה. איך? לחשוב טוב. מותר לכם להרגיש טוב. עד רבה, מה ביקשת? לחם ומים? בוא תופתע, תקבל בשר ויין. חוויה מכוננת שמשנה את הגישה של האדם במוח שלו, כבר לא הסובל שמחפש לשרוד, אלא הוא הסובל שמחפש לראות האם גם אפשר ומותר להרגיש טוב בחיים. אם כן, זו המשמעות של מה שכתוב באבות רבי נתן, שאברהם אבינו עשה יותר מפי שתיים מה שעשה איוב, כי איוב נותן מה שהאדם מבקש, אבל אברהם אבינו נותן מה שהאדם צריך, ואולי הוא עצמו לא יודע מה הוא צריך. ליבה לפומי הלוגלי, הלב לפה לא מגלה, כי אני לא יודע בדיוק מה הוא צריך. הוא צריך להחליף גישה, להחליף ראש. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מדבר נא באוזני העם, ישאלו ישמע את רעהו, ישמע את שכינתה, כלי כסף וכלי זהב. למה? כדי שלא יאמר אותו צדיק אברהם אבינו, שלא יאמר, עבדו ועינו אותם, קיים בהם. ומה הם יצאו ברכוש גדול, זה לא קיים בהם. אמר הקדוש ברוך הוא, מי כמו אברהם אבינו מבין כמה חשוב להוציא לא רק את הגוף מבית האסורים, אלא גם את עולם הרגשות. גם את עולם הרגשות, התחושות, המסקנות על המציאות, גם את זה צריכים להוציא מבית האסורים. לכן אומר בעל הקדושת לוי, הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל עם ביזת הים. ביזת מצרים וביזת הים, ולמה? התשובה היא, בשביל שהאדם לא רק יצא מבית האסורים, אלא גם הרגשות שלו והתחושות, להחיות מחדש את הרגשות, כי כאשר מחיים את הרגשות, אפשר לאחר מכן להחיות את חובת הלבבות של האדם. לא רק הרגש, אלא גם את, לא רק את המעשים, אלא גם את הרגשות. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאוריה וולמן, יוסף בן חיים, שלמה פלוק שהיו איתנו. ערב טוב, לילה טוב.
קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדולי הדור מברכים.
אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך.
הביאו אור לביתם, והביאו בעזרת השם ברכה וישועה לביתכם. תרמו עכשיו לקופת העיר, 1-800-39.